הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
כמדי שבוע, יפול ישראל גליס, ישראל בנצי בירושלים, ובלי בקשי פופובסקי. הבנים עזבו את הבית והנחת של ההורים שזכו, והסבא והסבתא מתפללים להצלחה של הנכדים. אנחנו נעשה את נחתם ההתרגשות, נדבר השבוע על הנגרים של ירושלים של פעם, הסטולרס. שכונת בית ישראל, בשכונת מאה שערים, החדשה, וכן הלאה, ובתי היתומים, בית קולים של פעם של דיסקים, בלומנטל, בית יתומים הספרדי ברחוב יפו. ידעו ימים פעם אחרים, כשהחניכים למדו נגרות ויוציאו דברים לתפארת. למדו מקצוע, וכך לאחר זמן ניסו גם הקימו בתים לתפארת. אני מדבר על ההיסטוריה של הנגרים של הירושלמים של פעם, ממש בהיסטוריה הרחוקה. בני עדות המזרח גם החלו לומר סליחות השבוע, אז אנחנו נביא במהלך התוכנית קטעי סליחות, ככה אומרים בין הדברים. ערב טוב לידידינו, הרב משה גולדס.
לילה טוב, הרב גולדס, לילה טוב לכולם. אתה אומר שאתה עושה את נחתה, אני חושב שנגרים זה, זה חלק מלימוד תורה, כי במקורות על נגר כתוב דברים מאוד מאוד מכובדים, והלוואי שכל בני תורה יקבלו את הכיבוד הזה, את הגינון הזה. היום אתה בחר את הנושא של נגרים ירושלמי, ואני גם כאן מנסה לחשוב מה הקשר, אולי כי אנחנו מתקרבים לסוכות, וסוכות כולם נהפכים לנגרים. אני בירושלים הכרתי יהודי מעניין, תמיד חוכם, שהרביץ תורה ברבים במסירות נפש. במשך שנים רבות, בכל מיני בית הכנסת, הוא גם היה כשליח של תורה ויהדות לעם, שפיזרה את התורה בעם ישראל. וגם במשך השנים שהיו מבקשים ממנו לבוא למסור שיעורים בכל מיני בית הכנסת, כמו שאומרים, מדן ועד אלת, ממאה שערים ועד גילו. ככה שהסדר יום שלו נהיה גדוש משיעורי תורה ברבים. ועם כל זאת הוא היה נגר מומחה. לא רק נגר, גם מקצוען בפלטורה. היום כבר, אולי כבר לא יודעים מה זה פלטורה, אבל האיש הזה זה היה רבי ידל הנדל, אתה בטח הכרת אותו.
הוא גר בתי ורשה.
לא, הוא היה גר במחנה יהודה ברחוב השקמה.
כן, בתי ורשה גם כן ידל הנדל.
זה אולי, לא, זה היה ידל איינפלד, זאת אומרת, הגר.
לא, היה איינפלד, הוא לא היה גר ידל הנדל, שהיה גם כחסיד גור, היה לו בן שגר בחוף חזנה.
היה יהודי, הוא דווקא היה חסיד ביאן, ידל הנדל, הוא העריך ימים, בלי עין הרע, עד יומו האחרון הוא היה, איך אומרים, בחוזקו, באומצו, הוא היה יהודי פליט שואה, עבר הרבה סבל ברוסיה, בסיביר, עלה לארץ לבד, בודד, כי כולם נהרגו בשואה במלחמה. כל העלייה שלו לארץ זה גם כן סיפור בפני עצמו, סיפור ניסי ביותר. וכל השנים היה גר ברחוב השקמה מחנה יהודה, ובימים מהם לא היה שום אפשרות לקלקל את עצמו. הוא חיפש מקור פרנסה, שאל אותו איזה יהודי ירושלמי, מה הייתם עושים ברוסיה? אז הוא אמר שכל המשפחה עסקו במפעל של סוליות נעליים. גם את זה כבר לא יודעים מה זה, סדר רב גלס, פנקנו לסנדלר, לג מעריף פדשבס. אתה זוכר כדי שנה לא תשחק. הסנדלר היה לוקח את הפטיש עם הסנר ושם את הסוליות, הם גם כבר יודעים מה זה. כל פעם האיש אמר לו, אם אתה יודע להחזיק פטיש עם הסנרים, כדאי לך ללמוד מקצוע נגרות. הוא למד את המקצוע, אבל זה לא כל כך עזר לו, כי אז היה זמן של מיתון, אז אמרו לו שילמד גם פלטורה. כי נגר שיודע גם פלטורה, היה יותר מבוקש. הוא למד גם את זה, והוא פעם סיפר לי שזה בכלל לא קל. זה מומחיות בפני עצמה, לערבב את הבסיס עם האלכוהול, שיהיה בדיוק, בדיוק בדלילות הנכונה. אחרת לא נוצר שכבה נכונה, ורואים קווים מיותרים. אבל הוא היה יהודי חם עם הרבה רצון, וסוף סוף מצא עבודה. במשך הזמן הוא פתח חנות לפלטורה בשכונת בית ישראל, כל הנגרים הביאו אליו לפלטורה, וכך הוא הצליח להתקיים. אם אתה זוכר, אוגז בצל ארזה, היה מפעל רהיטים ירושלמי עתיק שקראו לו רהיטי כדורי. יופי, זה היה משהו נוסטולוגי בירושלים. הם החליטו לפתוח חנות ברחוב יפו, הם לקחו מקום, שיפצו, הכינו מלאי לצוגה בכל מיני דוגמאות.
נגיד לתחת הדואר המרכזי, לא?
נכון. כמה ימים לפני הפתיחה נוצר להם פיצוצים בדלתות של הארונות. הם היו עובדי עצות עד שהם שמעו על רבי הידל הנדל, שהוא אמן בנגרות ופלטורה. הם באו אליו והתחננו שיציל אותם. הוא הסכים, בתוך ימים ספורים הוא חידש את הכל לצורה תקנית.
בתנאי שיש סגור בשבת.
או, אז אתה יודע את הסיפור הזה. הוא היה כזה יהודי חם באמת. הבעלים התפלאו ממנו והתחננו שישאר לעבוד אצלם. אז הוא סגר את החנות ועבר לעבוד בכדורי, ועבד שם 36 שנים. ובזכותה היה סגור 36 שנה בשבת הנפל. רבי הידל, מעבר לשיעורים הרבים שהוא מסר, הוא היה גם בעל מוסר גדול. ישב חבור עשים בחורים, אני פעם שמעתי אותו מספר שמכל דבר לומדים דרך לעבודת השם. ומפלטורה הוא למד מוסר, השכל, שמערבבים שני דברים בכמות נכונה, יוצא דבר טוב. כך גם בתורה בבריאת העולם, והי הרב, והי בוקר, יום אחד, כדי שיהיה יום אחד דבר שלם, צריכים לערבב חושך והור, שתי דברים. כך בכל עבודת השם צריכים לדעת לערבב את הרוחניות בגשמיות במידה נכונה, יוצא עבודת השם נכונה. זה היה דמויות של נגר ירושלמי של פעם. היום שמדברים על נגרים, אנחנו ניתן משהו קצת נועז. ניתן מתכוני סנדוויצ'ים. תשאל אותי למה. אתה יודע שהנגרים עובדים, העץ הכי טוב זה עץ סנדוויץ'. אם היית הולך לשאול על סטולה בבייס ישראל, היה שואל אותך, הסנדוויץ'? הסיבית. הסנדוויץ' היה עולה כפול. עד היום זה קרה, כן? אז ניתן לו סנדוויץ', סנדוויץ'. סנדוויץ' מעניין, עם נקניקייה, מטונה, מביצים, פסטרמה, מנקניק, סביך, משהו משוקולד. נשתדל לתת דברים מעניינים. וגם איזה חלה מטוגנת בחלה וסוכר, ובעזרת השם בהמשך מרחיב.
יופי. אז אנחנו נפגש בהמשך עם הסנדוויצ'ים.
בעזרת השם.
תודה בינתיים.
אם אתה שם סליחות, תשתדל לשים את ידידינו הרב מרן הרב אלבז.
תודה, אנחנו נשמים את הפייטנים של הרב אלבז.
את הפייטנים של הרב אלבז.
אנחנו מתחילים במהלך הנרדם, קום כאן לוקחה, ככה מתחילים לסליחות, אנחנו פותחים במהלך הנרדם. זה בדיוק מתאים השעה הזאת של אחרי חצות.
בטח, כן. תישארו לפחות עד אחרי השידור של הרב גליס.
שישארו עד אחרי אדוני הסליחות.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו, לפני שאנחנו נכנסים לשירה של עמית אייזנבך, אז אנחנו, סליחה, לפני שאנחנו נכנסים לסיפור של הנגרים, אנחנו עם שירה של עמית אייזנבך. מלך בשדה. ירד המלך לסוח בשדה, בלי שומרים ובלי פמליה. ירד המלך לראות ולוודא, שנתיניו הם בני מעליה. לפנות בוקר ראה אותם מקדימים וזריזים, עולים תאורים מבית התבילה. שלא עשה ניגוי, בשמחה מכריזים, התעטפו בתלית ועמדו בתפילה. כל אחד בדרכו שלו, כבן מתחתה יעמוד לפני קונו. האחד זועק ירים בקולו, ואחר בדומיהו בשירית עונו. הרבו תפילה, רינה וסליחות, זקה וחסד מלאו ידיכם. שומע תפילה יתה אוזנו לתחינות, בניי בחוני אהבתי אתכם. חוזר המלך עליך לו. ובפתח ממתינים מלאכי עליון, בשער עומדים השומרים למולו, ובניו מחכים בערגה וחיליון. הנה הני ממעש, זועק בקול וממליך את המלך. אל נא תזכור לנבונות חובות, קורא הברך ומתייצב האלך, מקבל עול מלכות שמיים, וזוכר חסדי אבות. אמור לנו אבא סלחתי כדבריך, ישחה תיתן לנו ערינו חסדיך, מי יתן מציון לשועת ישראל, ובא לציון משיח גואל. שלמית אייזנבך. ברוח הימים, ברוח של חודש אלול. נגרים, הנגרות בירושלים. מקצוע הנגרות מספר אחד מכותבי ההיסטוריה של ירושלים, מקצוע הנגרות היה מכובד, מכניס, ובתעסוקה מלאה כל ימות השנה. הנגרות התחלקה לשני ענפים. האחת המטפלת בריאות הבית הרבתני, והשני המתרכז בעבודה בבניין הבתים. הראשון עושה עבודתו בעץ אלון, אגוז, ועוד מיני עץ קשה, ואילו השני מפיק עבודתו מעץ לבן, פשוט יותר וזול יותר. כמו לכל מלאכת יד בירושלים, נערו לנגרות אלו נערים שלא חפצו להמשיך בלימודם. יצאו ללמוד מקצוע. הם לא רצו ללמוד לימודי קודש או חול, ושוב אותה תופעה שנערי בתי יתומים היו הרוב שהתקבלו כמלמדים אצל כמתלמדים אצל נגרים אומנים. למעשה הם ואנשים מספסל לימודים היוו את המאגר למקצוע הזה. לא כל אחד היה זוכה להתקבל לנגר אומן, בעל מקצוע שיצא למוניטין כבעל מלאכה מעולה. עובר הרבה זמן עד אשר למעשה שותף השוליה בעשיית משהו ערכי. הרבה זמן התעסק בחימום הדבק המוקפא, בניקיון בית המלאכה, מפסולת ושבבים, בשליחות לצורך הנגריה וגם לצורך הבית של הנגר ללא כל שכר ומאות כיס. נגר של רהיטים. נגר של רהיטים היה נוהג כשנה, היה נוהג כשנה לפני החתונה, אז נתברו המחותנים איך לחלק את תוצאות הרהיטות המקובל לזוג הצעיר. לפי איזה דוגמה יעשו את הרהיטים, מי יבצע את העבודה. חלקי הרהיטות השגרתי כללו ארון בגדים, שידה עם מגירות לאחסון לבנים, מראה, השפיגל, שולחן אוכל וכוננית לספרים. בני עשירים הוסיפו פריטים כגון שולחן כתיבה, ארון זכוכית מעל השידה, מה שנקרא הכמוד. יחד עם טיב העבודה נבחנה גם פוליטורה. הברק הנוצץ, הואיל ולזה דרושה ומוחיות רבה. החומר היה מעץ מיוחד לריהוט, החיבורים בהדבקה ובשקע, תקע או חריצים ובליטות, אם התאום שנעשה בידי המומחה היה טוב מאוד והגימור מעולה, אז הפועלים העוזרים זכו גם בבקשיש. לשפחם של הנגרים המומחים האלה יאמר שהעבודה הייתה עמידה להרבה עשרות שנים, ועד היום אפשר עדיין למקם פריטים שראו שנעשו של נגרי ירושלים, והכל בעבודת יד. בתולדות, בתחילת המאה הנוכחית כבר היו בתי מלאכה יחידים שעבדו עם מכונות. בנגריה הגרמנית שבעליהם היו מושבה גרמנית, מה שנקרא טמפלרים, התאמנו גם בחורים יהודים. הם במשך הזמן היו לעצמאים עם ידע אירופאי של נגרות. יש לציין שהייתה תחרות של יבוא רהיטים מחוץ לארץ, וכמה חנויות ברחוב יפו היו מיוחדות לשם כך. אחד מהם היה כדורי. נגרות עץ לבן. נגר עץ לבן זה כינוי לנגר שמלאכתו מתרכזת לאביזרי בניין. היינו שהיה עושה משקופים, דלתות, חלונות, שלד לגג רפים, תוצרת בית ספר שנלר או יבוא מרסליה, גם עבודות עץ המטבח שנמצא מחוץ לדירה, שכולל צבעות, ארון רוח מרשת, הלופטשאפקה, שהיו עושים בדירות של 60, ושם היו עושים גם לול עץ מתחת לקירה, בגודל מספיק לזוג עופות מן המוכן. תחת לקיור היה לול כזה של עץ, לתנגולים שהיו שמים בבית, לצורך מה שנקרא לקובץ שבס. גם הם עשו שולחן לכיסא סטנדרטי, למה שנקרא לאנשים שאין להם הרבה אמצעים, וכל עבודתם מעץ לבן פשוט מעבור רוסיה או דמשק. נגרי בניין היו צמודים לקבלנים גדולים שבנו דירות מרוכז בשורה, שנקרו אז מבנה רכבת, בשביל הכוללים או אגודות שחברים התאגדו לצורך בנייה משותפת. נגרים נתיני טורקיה שהגיעו לגיל צבא, ירדו לצות הברית או לדרום אפריקה, עשו חי במקצוע שלהם, אגם התעשרו וגידלו את ילדיהם תוך חינוך גבוה, מילי רפואה ומילי משפטים. נגרות ניידת, מה שנקרא נגרות ניידת, היה שוליה של נגר, מה שנקרא נגר לא יוצלח, שנשאר במקצוע, גם לא הייתה פרנסה לא ברווחה, אבל הייתה לו פרנסה. לפעמים היה שוכר לו חנות באיזה פינה בשכונה, כשהוא מצויד בכלים פשוטים וכרחיים, פטיש, צוות, מסור, מקצוע. את אלה גם היו מספיקים לו בשביל לתקן שולחן וכיסא או ארון שבור. מתוך פירוק ארגזים שבא מחוץ לארץ מכלי זכוכית, הוא היה מקבל חומר עצי כדי לעשות ארגזים מיוחדים, ארגזי המלאכה, עולים לעופות, סולמות קטנים, דרגשים. היו כאלה בייחוד מבין הערבים שעשו הריסות הנדות לתינוקות, כשלא הייתה להם עבודה, הם מחזירים, היו הולכים בשכונות, מכריזים על הופעתם, ושיקבל את תיקוני רהיטים מכל הסוגים שהם. אז לא רק אל תשמטס, גם נהגים, גם רהיטים, היו מסתובבים, מציעים את מרקולתם, שמוכנים לתקן את הרהיטים. בואו נצא לשיר נוסף של מהקטעי הפיוט והתפילה של הסליחות, שהתחילו בתחילת השבוע בני עדות המזרח.
Oh, צון עננו
ירושלים עם הרב ישראל גליס.
חזרנו קצת מההיסטוריה של הנגרים, וגם שמענו כבר את התחלה של הסליחות. אנחנו חוזרים חזרה אליך שוב, הרב משה גולדיס, לילה טוב.
לילה טוב, רב גליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נפתח עם הפרשה. שויפטים ושויטרים תיתן לך בכל שעריך. רש"י מסביר בכל שעריך, בכל עיר ועיר. בספרים מובא שהכוונה שופטים ושוטרים תיתן לך, שופטים הכוונה לשלוש כוחות הראשונות שיש לאדם, חוכמה, בינה ודעת. שזה כוח שיש לאדם לחשוב, להתבונן, להתעמק, להבין דבר מתוך דבר, לדעת ולהבין. בשוטרים זה הכוח שיש לאדם להוציא לפועל את מה שהשכל הבין ומחייב לעשות. ומוסבר לפי זה דברי רש"י הקדוש. בכל שעריך בכל עיר ועיר, עיר זה לשון התעוררות. שיש מצבים שיש לאדם התעוררות, זמנים של שבת וחג, בפרט בזמן שאנחנו נמצאים בו חודש אלול, שההתעוררות גדולה. ההתעוררות לטוב, להטיב, לקיים, ומה שמעניין אותנו הרב גליס, אתה בחרת לנו היום נושא של נגרים, ולפי דברי הגמרא, נגר נקרא חכם, אדם חכם, ובגמרא מובא נגר בן נגר, זה חכם בן חכם.
בצלאל היה נגר, הוא היה חכם.
יופי, ככה זה שמעניין שבחרת הנושא שהוא, איך אומרים, ישיביש. ולפי שאמרנו שההסבר של שופט לדעת ולהבין דבר מתוך דבר, אפשר לקרוא לו גם כן נגר, שמשמע חכם. וגם בחומש, בציווי על כלי המשכן, כתמובר הפסוק בחרושת אבן לעשות, והתרגום מתרגם בחרושת ומתרגם נגרות. כך שנגרות זה חוכמה. עוד מושג איזה פרשה בכל שעריך, בכל עיר ועיר, שכל פעם שיש התעוררות, מובא בקדישס לוי, את הלשון של הרמב"ן, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתכפת. הכוונה, שכשיש התעוררות לדבר טוב, לתשובה, לתויר וכו', לדאוג להכניס את ההתעוררות בתוך חפץ. חפץ מעשי, חפץ של מצווה. להוציא מהכוח אל הפועל. וזה כוונת הפסוק, עד שתכפת. להכניס לחפץ. וגם המושגים האלו משתכים לנגר. נגרות מתבצעת בעצים. ומובא מהפחד יצחוק מביאן, שהוא אמר על תשובה, מושג של תשובה, שאדם צריך לראות, לבדות שלא יהיה בו פגם, ומתי שאין פגם, אז זה חלק, מתי שזה חלק, זה מתאים. כך הוא אמר, לכאורה דברים לא מובנים, אבל אחד מחסיד המפורסמים הסביר את תוכן השיחה הזאת. הוא אומר שהרמב״ם שואל על מצוות ואהבת את השם אלוקיך. איך ייתכן לצוות על אהבה? אהבה זה לא בחירה. והוא מסבר שזה כן בחירה, ולא סתם בחירה, אלא בחירה טבעית, בחירה חופשית. והוא הסביר ככה, שידוע לכל חכמי הטבע, שכל חלק שנחלק מדבר שיש לו אהבה אליו, החלקים שהתחלקו, שנפרדו, משתוקקים מאוד להתחבר חזרה. ומטובי הרופא מובא, בספר מעשה טוביה, מובא על זה משל מאוד מעניין, שאם תחתוך חלק מהעץ, ממש תפריד לשני חלקים, ותחבר בחזרה מיד, כאילו תדביק את זה בחזרה באותו מקום שזה נתלש, ההדבקה נעשית לפני שהחלקים התלכלכו ממשהו, מאבק או משהו כדומה, אם ההדבקה נעשית מיד, החלקים נדבקים מהר, לא סתם נדבקים, נדבקים חזק ממש, שאי אפשר להפריד אותם. ושם הובא הציור של שתי שברים, שכל אחד מושך, שכל שור מושך את החלק שהדביקו, לצד השני, כאילו להפריד את זה חזרה, והם לא מצליחים להפריד. ואיך זה מתחבר כל כך חזק וטוב? זה יסוד גדול, שכל חלק שיש לו אהבה לחלק השני, מתי שהוא נפרד ממנו, האהבה מנצחת, ולכן זה מצליח להתאחות. ככה נשמות ישראל, שהן חצובות מתחת כיסא הכבוד, הטבע שלהם לאהוב את השם. אך יש דברים מסביבנו שמפריעים כמו לכלוך, מה יצא? תשובה שמנקים את הדברים המפריעים, כמו האבק מהעץ, ואז הרצון להתחבר, מתחבר כמו שצריך. וזה שהתכוון הפחד יצחוק, שאין פגם, במילה זה נקי, חלק, ואז זה מתאים. שייכות מעניינת של עץ. יש עוד שייכות של נגר לידישקייט, לרוחניות, שגם מתאימה לתקופה של ערב סוכות. אנחנו מתקרבים לחגים, אתה יודע. שבתקופה הזאת של סוכות, כל עם ישראל נגרים. אתה יודע, בפרט בירושלים, בגלל שהאיזו, ורשווייזו, כל הבא, שתי תלך, עושים את הסוכות בחוץ מעצים. אתה יודע, אוספים עצים, מקלפ, מצ'קבט. הסוכה זה היה התעסקות שלמה. כולם מתעסקים במקצוע, בונים סוכה, פשוט לוקחים פטיש, מסמרים, מסור, עצים, חותכים, מנסרים, בונים, מנגרים. אולי בעידן המודרני של היום זה כבר אחרת. יש סוכות בנויות במרפסת, מעלמיניום, תריסים, גרגות נפתחים, אבל בכל אופן עוד יש את המושג סוכה מעץ. יש סיפור מעניין מרמי שלנו מבניין, הקרוקבר, שאתמול היה היורצת שלו. אצלו בבית הוא גידל את הרב הקודש רבה רמי ממליצנה, שהוא היה יתום מילדות, ממש ילד קטן, והוא היה חביב אצלו, אצל רמי שלנו כמו בן. בערב סוכות, הוא שאל את הרבי, למה הוא לא משתתף בעצמו בבניית הסוכה? זה הרי מצווה. אז רמי שנענה לו שיעיין בני המלמלך בסוף פרשת גדוישים. שם המובא משהו מעניין. ורב המלך כותב שכשאדם נגמר בעבודה שלו עד אפיסת כוחות, כל האיברים שלו מוכנים לעבודה הגדולה, לדוף קובוי, ממש, 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 איך אומרים, לדבק בשם באמת, בלי שום מניעה מהגוף, כאילו הגוף נכנע לגמרי, אז לא צריך לעשות את המצוות בגופו ממש. ואני מלמד, כותב למשל, לעשות סוכה בידיים ממש, הוא לא צריך כדי להגיע את הגוף בעבודה הזאת, למה? כי הגוף כבר מקודש. רק צריך לקיים את המצווה בעצמה, לשב בסוכה, לא לעשות. אותו דבר, אותו דבר לטחון חיצים בערב פסח למצות. את ההגיעה נותנים למי שצריך לקדש את הגוף, לא על ידי הצדיק בעצמו, שהוא כבר קידש את הגוף, אז הוא רק צריך לקיים את המצווה בפועל, לאכול את המצה. ויש הסבר חסידי לזה מאוד מעניין על המאמר, כאדם עץ השדה. יש קשר בין האדם לעץ, הכוונה כמו העץ, שאם האש לא מתלקחת בו, מה עושים? דופקים אותו, מכים בו וזה עוזר, אז הוא מתלקח. גם במנגל בגחלים מנפנפים ודופקים עליהם. כך האדם, ולא בהכרח צריך להיות בו, איך אומרים, ולא בהכרח צריכים להקוד בו. יש אפשרות אחרת, מה עושים? כמו שמספרים של הרשב, אבא של הרייץ, היה לו כמה ישיבות ברוסיה, ישיבות של בחורים, ולישיבות קראו תוים חתמימים, והרשב היה בעקביות ממש בהתמדה, עוקב אחרי הבחורים, איך כל אחד מתקדם. והיה בחור אחד שכמה שהשקיעו בו, הוא לא נדלק, הוא לא, איך אומרים, הוא לא התעורר, הוא לא התחבר. אז לפני פסח, הרשב אמר לבן שלו, לרייץ, שמתי שופים את המצות, לתת לבחור הזה את העבודה הכי קשה, הכי מייגעת. כך עשה הרייץ. למה? כדי פשוט להגע את הגוף, את דבר מצווה. הרייץ עשה ככה, ובפסח אמר הרשב, שאי אפשר להכיר את הבחור. זה ממש בריאה חדשה. וככה אפשר להבין את הדברים של הרב המלך. שיש אנשים שצריכים להגע את הגוף, ויש אנשים, גוף שכבר הגיע למצב, שהוא כבר לא צריך להגע את עצמו. כמו שאמרנו בפתיח, היום שמדברים על נגרים, ובעץ שהנגרים עובדים בו, זה העץ הכי חשוב, הכי שימושי. זה נקרא עץ סנדוויץ', אנחנו נצא מתכוני סנדוויץ'ים מעניינים. אנחנו, אתה יודע שהשם של סנדוויץ' זה, יש לזה הרבה שמות בעולם. יש קריך פתוח, קריך סגור, יש גם שמות בעולם, בוטרות, בוטיס, יש כל מיני שמות. פעם סנדוויץ' היה דבר פשוט. היום בזמננו הדבר התפתח עד כדי כך שיש חנויות מיוחדות לכל מיני סנדוויץ'ים, שמת לב. יש סנדוויץ' חלבי, יש פרווה, יש בשרי, ואפילו אירוח יוקרתי, יש בר סנדוויץ'ים, או באירוח קלאסי שעושים קנפסים, פרוסות קטנות של לחם עם כל מיני ממרחים יפים. למרות שתדע רב גדל שבחתונות של פעם בירושלים, הכיבוד היה קנפסים. אני שמעתי ממך שידור לפני הרבה שנים.
והיו לוקחים קורסון כזה, לא קורסון,
בגט קטן כזה, כן.
גדול, והיו חותכים אותו פרוסות קטנות. וואי, כמה שאני עבדתי לחתונה של אחותי
לפני
40 שנה.
אני זוכר.
את הרדל ואת הזיתונה מלמעלה.
הנה, אתה רואה, אתה בתוך העניינים. אני זוכר לפני הרבה שנים, אתה שידרת שידור על חתונות ירושלמיות, הרבה שנים. ואני שמעתי, הבאת שם כמה אנשים שסיפרו איך הם מכינים את החתונות, ואיך אומרים, כמו שאתה עכשיו מתענח, כמה עבדתי, אנשים בשידור התענחו, כמה היו צריכים לחתוך את הלחם ולמרוח, ולחתוך קוביות קטנות של גמבה, ופירור של זית ולקשט, וזה היה אוכל של החתונות. אז ככה שזה התחיל מדבר פשוט, זה נהפך להיות דבר חשוב. אני בתחילת הדרך שעבדתי בקייטרינג 30 שנה פלוס, היו לי נשים מקצועיות ירושלמיות שהעבודה שלהם הייתה לקשט הקנפסים בקישוטים מעניינים. הם היו עושים ברווז מפירה ובצה, ואלה ואחד הברציות. ובירושלים היו אומרים למי ש... אתה יודע, בירושלים אמרו פעם, למי שלמה לאכול שעשה סנדוויץ', איך עושים את הסנדוויץ'? שתי פרוסות לחם לבן של אויזמן, באמצע לשים פרוסת לחם שחור של, איך אומרים, לנדון. ויש לך סנדוויץ' יפה. על כל פנים, סנדוויץ'ים, אנחנו ניתן סנדוויץ'ים גם פשוטים וגם מעניינים וגם חשובים. נתחיל עם נחמנייה פשוטה, עם נקניקייה שכל ילד אוהב. אז לוקחים נקניקיות, מאדים אותן פשוט במים, או אפשר במיקרוגל, לוקחים נחמנייה, מורחים אותה בחרדל או בקטשופ, שמים את הנקניקייה, זה סנדוויץ' מעניין שילד רוצה לאכול. אותו דבר ביצים, לחמניה או לחם, מורחים מיונז, בצד אחד של הפרוסה או לחמניה, בצד שני מורחים חרדל, פורסים את הביצים לפרוסות, היום כבר יש פורס ביצים יפה, אבל את הביצים חשוב לבשל רק 5 דקות אחרי שהם רותחים. אז הצהוב נשמר בצבע יפה, הוא לא נהפך לכחול. שמים מעל זה עלי חסה, וסוגרים את הלחמניה, ויש סנדוויץ' טוב, אפשר להוסיף עגבניות פרוסות דק דק, מלפון חמוץ פרוס דק. אם אתה זוכר, רב גרליס במישורים, היה הסנדוויץ' המקובל ביותר, זה היה אצל בריזל. הלחמניה מזונות היה, אני חושב, בריזל הראשון שהיה עושה את זה. הבולקן ממזונות העגולה. ושם היה סנדוויץ' עם הרוח, מיינס, חרדל, בצג, מניה, מלפון, וזה היה להיט לכולם. אתה זוכר את זה?
היה גם ברחוב אבינם ילין, היה, אני מנצחה בשם שלו, ליד ישיבת תפארת צבי, היה אחד שהיה עושה, בפלצה קראו לו, היה עושה סנדוויץ' עם חריסה בפנים.
עם הריסה?
עם הריסה בפנים, וזה היה מעדן.
אני זוכר את בריזל הראשון שהיה עם הנחמניות האלו. כל הבוחרים היו בין לכל את הסנדוויץ' הזה. הרב גלס, אם אתה זוכר את משה טוביה מהשטרנדלר במישורים, כן? אתה זוכר את משה טוביה?
בוודאי.
יופי, מעבר למקצוע שלו, של השטרנדלר, הוא גם היה, שהוא היה באמת מומחה גדול, הוא גם היה משמש בקודש אצל אברהם מבלז, הוא היה בזדוק המיוחד, שהוא החזיק אצלו הרבה את כל מיני אנשים עניים מסכנים. בזמן שלנו, בזמן ש... איך אומרים, בערך לפני 40 שנה, הייתה איזו אישה אלמנה שהיה לה בן יחיד, והאלמנה הייתה ענייה ממש, שנודע לה על משה טוביה, היא הגיעה לה וביקשה ממנו שיעזור לה עם הבן שלה. אז הוא היה בחור. אבל משה טוביה התיידד עם הבחור, והוא הבין שהוא לא כל כך מתאים ללימודים בישיבה. שלח אותו ללמוד את המקצוע נגרות אצל חבר נגר, והוא חיפש נגר, היה לו חבר נגר, ירא שמיים מפורסם, הוא שלם לנגר. שהנגר יסכים להחזיק את הבחור, ולמד את המקצוע, הבחור התקדם יפה. את הארון הראשון שעשה בטור נגר, זה היה לבית של משה טוביה, וכך הוא התפרסם, הוא התפתח יפה, הוא הקים בית נאמן בישראל, ונפח להיות ממשכות היפות בירושלים. ככה שנגרות יכול להביא דברים טובים גם כן. סנדוויץ' מטונה, שסנדוויץ' גם כן עממי וקל להכין, לחמניה או לחם, לא משנה במה עושים את זה, לערבב מיונז וחרדל בכמות שווה, אותו יחס, למרוח את הלחם או את הלחמניה, ופרוסות מלפון חמוץ, טבעות בצל ירוק, טונה מפוררת בכמות נכבדת, או שעושים טונה עם ירקות, או טונה עם קטשופ, וסוגרים. אפשר לעשות, היום יש לחם שנקרא לחם קסטן, זה לחם מרובע ממש, שואפים אותו בתוך תבנית מרובעת. הוא קוטו יותר גדול מלחם רגיל, אבל הוא מרובע ממש. אם משתמשים בלחם הזה, חותכים את הלחם משפיץ לשפיץ, פעמיים, שפיץ לשפיץ, שפיץ לשפיץ, מקבלים 4 משולשים יפים של סנדוויץ', שמים את זה בצלחת, על הלחסה, מקשטים, מאתרים, כל מה שעולה על הדעת, ויש צלחת מנה יפה. אותו דבר אפשר לעשות עם פסטרמה או נקניק, פשוט יש, אז צריכים ממרח טוב, שזה נקרא ממרח חזרת, יש לקנות מוכן, אפשר להכין לבד, זה לא עבודה קשה, לוקחים כוס מיונז, חצי כוס חזרת, זה חרין, מגורד, כפית סוכר, כפית וחצי חומץ, קצת מלח, קצת פלפל לבן, מעבדים את זה בבלנדר למרקם חלק, ומורחים על הלחמניה על הלחם, ועל זה תנחניק או הפסטרמה, מפזרים כרוב כבוש, קוביות קטנות של מלפון חמוץ, איזה בצל ירוק קצוץ או יריד קצוצה, ויש סנדוויץ' מעניין. יש שם של סנדוויץ' שנקרא סביך. סביך. היום זה כבר נהיה דבר נפוץ, יש אפילו חנויות מיוחדות שבמחליות ראיתי חנחלות שנפתחה, הסביך. הוא עושה רק סביך. זה דבר שאפשר בהחלט לעשות לבד בבית, וזה גם כסנדוויץ' עתיק שהוא מחזיק מעמד עד היום. זה עושים או בפיטה או בלאפה, מורחים את הפיטה או הלאפה בחומוס. אפשר להוסיף במריחה, מי שאוהב אמבה, אתה יודע מה זה אמבה? שעושים ממנגו, ומי שלא לעשות לבד יכול לקנות מוכן, רק יש לזה ריח, צריכים להשגיח. מסדרים על השליש מהלאפה פרוסות ביצה קשה, חציל פרוס דק ומתוגן בשמן, מפזרים הרבה פטרוזיליה קצוצה, אבל הפטרוזיליה צריכה להיות קצוצה רק מהעלים, בלי הגיבול, שלא יהיה חתיכות נוקשות. חסה קצוצה, קוביות עגבניות, פרוסות מלפון חמוץ. זה הסנדוויץ' הסביך. יש היותר מתקדמים, מוסיפים גם פול מבושל. פול מבושל, לוקחים פולים קטנים, שזה נקרא פול מצרי. יש פול גדול ויש פול קטן. הפול הקטן נראה כמו שועית אדומה. משרים את זה במים ללילה, כמובן בודקים, אחרי זה מבשלים את זה במים, שהמים מכסים את הפול, מבשלים עד שזה מתרכך, וזה נהיה כזה סמיך, ושמים את זה על המשבש בסנדוויץ', מגלגלים את הלאפה לגליל, או שזה פיטה, עוצים בנייר כסף, סוגרים קצוות, חוצים בסכין לשתיים ומגישים. אפשר לעשות בצלחת, ששמים על זה, מאתרים את זה עם שמן זית, מלח, פיפל, כמון, בצל חי פרוס, ומגישים את זה מהפיטה בצד. הרב גילס, אני רוצה לספר לך סיפור מנגר מעניין. בסטריקוב היה נגר תמים שקראו לו רב נוחם. היה ראש המים מיוחד, למרות שהיה יהודי פשוט. הוא היה משתתף כל יום בשיעור של רב פישלי מסטריקוב. הוא ישב בצד, הרבה מה שלמדו הוא לא הבין, אבל היה נהנה לראות שהלומדים מתווכחים בלימוד עם הרבי. ותמיד הרבי היה מנצח, זה מה שהוא אהב לראות. זה בשביל היה חיזוק ממש. מפעם לפעם, רוב געגועים לרב פישלי, הרבי היה מבקר בבית שלו. פעם אחת בערב סוכות הוא בא לבקר, והוא ראה מחזה שהוא נשאר לעמוד עמום. הוא רואה את הרבי לבוש חולצת עבודה, כמו שאומרים, מכנסיים שכבר התלכלכו, מחזיק פטיש עם מסמרים, דפק את המסמרים, מנסר, חותך, שואל את הרבי, מה קרה? אז רב פישלי סטריקוב אומר לו, מה פוש, מה קרה? אתה לא רואה? בונים סוכה. נוחם הנגר אמר לרבי, תעזוב את הכל, אני אבנה לך את הסוכה. ובשום אופן לא נתן לרבי להמשיך. הרבי נכנס לבית, ורב נוחם הנגר לקח את הפטיש, את הכל שצריך, בנה סוכה, אתה יודע, בכל אופן היה בעל מקצוע, הסוכה יצאה יפה, מרשימה, סוכה גדולה. הרבי הגיע לראות, כל כך התפעל ושמח שיקיים את המצווה וכזה עידור, ורוב התחרשות אמר לנגר, שבגלל שעשית כזאת סוכה יפה, אני מזמין אותך לאכול איתי בחג בסוכה. רב נוחם התלהב מאוד, והוא הגיע, וכדרכו ישב בצד, והוא הסתכל תעבוד איך הרבי אוכל, איך הוא מקיים בהתלהבות השמחה בסוכה. ככה נמשכה הסעודה בתרוממות. תוך כדי הסעודה, הרבי אומר לו, נוחם, תשמע, כל כך שמחת אותי עם הסוכה שעשית בטוב טעם, מעכשיו כל שנה אתה תעשה את הסוכה. וגם מה שתבקש, מה שתרצה, אני אברך אותך. הנגר הזה לא חשב, לא חלם לכזה דבר, אז הוא אומר לרבי, רבי, ברוך השם, פרנסה יש לי, ילדים טובים יש לי. אין לי שאיפות לדברים מיוחדים, אני איש פשוט. דבר אחד הייתי מבקש, שכמו שזכית לשבת פה ביחד עם הרבי, ככה נזכה לשבת עם הרבי גם בעולם הבא. דבר פשוט לביקש, אתה מבין? בשיצור, וכמו שזכית לשרת הרבי פה, נוכל לשרת אותו שם. רב פישל סריק כבר שמע את הבקשה, הוא קצת רעש לבקשה, בקשה גדולה, אבל הוא אומר לנגר, תשמע, הבטחתי לך, אני אקיים את זה. ואחרי שנים רב פישלי נפטר, איך שרב פישלי נפטר אחרי הלוויה, הנגר נהיה חולה, 18 שנה הוא סבל. וכל זה לא יפגע לו, רק חיכה שיגיע הזמן שהוא יהיה למעלה, הוא יהיה ליד הרב ויוכל לשרת אותו. מתי שהנגר נפטר, קיימו את הצבוע וקברו אותו ליד רב פישלי מסטריק כזו. וכתוב על הקבע שפה קבור הנגר החשוב. אנחנו בכל אופן נמצאים בשם של השידור, זה נקרא, פעם היית קורא לזה בינת השבת. ניתן אפשרות להכין סנדוויץ' יפה לשבת גם כן. יש בבית ילדים שלא רוצים לאכול דגים ובשר, אתה יודע. אם יאכלו בסנדוויץ', זה גם יהיה לכבוד שבס. אפשר לקחת דק סלמון, לבשל את הדק סלמון, כמובן בלי אור, בלי עצם, במים. במים נשים קצת לימון, קצת מלח. לבשל את זה בערך רבע שעה 20 דקות. לקרר ולפורר את הדג. למרוח לחמנייה טובה או פרוסת חלה בקטשופ. לעשות מחית מגזר, פשוט מבשלים גזר במים עם קצת מלח עד שהגזר נהיה רך ועושים מזה מחית, מורחים קצת, מסדרים פרוסות ביצה קשה, פרוסות מלפון חמוץ, ומפזרים פעורי סלמון וסוגרים את הסנדוויץ'. אפשר גם להשתמש בסלמון מאושן קנוי, פרוסות, אז למרוח בקטשופ עם חסה ומלפון חמוץ. אני גם זוכר שפעם היו רוצים שילדים יאכלו דגים בשבת, לא היה את המושגים כמו היום, לא היה סלמון, לא היה סלמון מושן, היו עושים גפילטה פיש פלאפל. פשוט אוכלים דג, מוסיפים לזה קצת שום, קצת לחם, קצת כמון, עושים פלאפל, אפשר גם לזה לעשות סנדוויץ' שפה של פלאפל, ואז הילד אוכל דג. סנדוויץ' מתוק שילדים אוהבים, אז אני אתן שוקולד לבריכה בייצור ביתי. גם טעים וגם פחות חומרים. פעם היו משתמשים במרגרינה, היום אפשר אחרת, וזה יותר טוב ויותר בריא. אז פשוט ממיסים 100 גרם שוקולד, עדיף שוקולד טוב של ורד הגליל, מטבעות כאלו. ממיסים את זה על ידי סיר כפול, בן מרי, כלי בתוך כלי, או במיקרוגל, רק להשגיח שבמיקרוגל השוקולד יומס ולא יסרף. כי במיקרוגל זה נשרף מהר. אז אם אנחנו לוקחים שוקולד, 100 גרם שוקולד, ממיסים אותו, מוסיפים לזה כוס חלב ריץ', שתי כפות סוכר, לערבב טוב, מתקבל גרנש, שזה כזה משהו, שוקולד עם ריחה, וממש מעולה ונשמר טוב במקרר. ואפשר גם שאתה יודע להשתמש בחלווה, שזה יותר בריא משוקולד. אתה זוכר את המושג של פעם, גלוס חלבה. היום קוראים לזה מרמולד, אני חושב. עכשיו, מה שהיה הכי מעניין פעם, עם איזה נייר היו תפים את הסנדוויץ', אם אתה זוכר. לא היה נייר פעם. לא, אל תגזים. זה עטפות הדגים שקנית בחנות.
נייר עיתון במגזר, במשניות טואלט.
לא, 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 חז וחליל. היו לוקחים את הנייר של הגבינה, אתה זוכר הגבינה פעם היה בה בנייר? יופי, את הגבינה הזאת שנגמרה, שעטפו את הנייר, שהוא רטוב, שם אותו על החרסינה של המטבח, הוא נדבק כמו אורון החרסינה, שהוא מתייבש, הוא נופל. וזה היה נייר לטוב סנדוויץ'. איך אני זוכר, אולי אצלכם במשורם היה עולה עיתונים.
אתם הייתם עשירים, הלכם גבינה, לנו היה מרגרינה אורן. היה פה מרגרינה אורן, שזה היה ברחוב סלן, ברחוב שטראוס, לא ברחוב שטראוס, ברחוב חיי אדם. יש היום בעניין של מסגב לקשיש, שם היה בתך רושת אורן, להם היה עטיפות של מרגרינה, גדולות כאלה, מזה היו עושים סנדוויץ'.
אבל לשטוף נייר משומן של מרגרינה זה עבודה קשה.
יש... אז זה קשה בשביל הסנדוויץ'.
הבנתי, יש משהו שילדים נורא אוהבים לעשות משאריות של חלה. אולי גם בוגרים אוהבים את זה. שפרוסות חלה או לחם ישן שהם מתגנים, אתה יודע, לטיגון מוצלח, לוקחים... לוקחים צלחת, שמים בחלב, וצלחת שנייה שמים ביצים, טובלים כל פרוסה בחלב בשתי הצדדים, אחרי זה בביצה, ומתגנים בשתי הצדדים, ואחרי התיגון מפזרים סוכר, זה הסנדוויץ' חגיגי. אנחנו נסיים עם סיפור על נגרות עם עשר. רבי יוסף מנשחיז, שהוא היה אב בזן, של נו איך קוראים למקום אוסטילה, הוא סיפר שאחוי זה מלובלין היה צריך לעבור בעיר שלהם, ורבי יוסף נורא רצה שאחוי זה יתחסן אצלו, ואצל אחוי זה היה משהו מעניין. אם הנגר שייצר את המיטה שהיה צריך לישון עליה לא היה נגר ירי שמיים, או שעל המיטה ישנו אנשים שהם לא היו ירי שמיים, אחוי זה היה צועק שהמיטה דוקרת אותו, אולי יכול לישון. רבי יוסף רצה שאחוי זה ישן אצלו טוב, הוא חיפש נגר ירא שמיים שיכין את המיטה חדשה כמו שצריך, ורבי יוסף הזהיר את הנגר שמתי שהוא עושה את המיטה שיעשה אותה בשלימות, עם מחשבות טובות, עם כוונות, כמו שעושים דבר שבקדושה. הנגר היה אדם רציני לקח את העניין כמו שצריך, הלך לטבול במקווה כל יום, לא דיבר דברים בטלים, קיצר בנה בשברון לב ובהכנעה. כשהמיטה הייתה מוכנה, רבי יוסף שמח מאוד, הכין חדר, שם את המיטה, וחיכה שאחרי זה יגיע. סוף סוף אחרי זה הגיע, נכנס לחדר, הלך לנוח, איכשהו נשכב על המיטה, הוא התחיל לצוק, המיטה דוקרת, והוא מיד קפץ וקם. רבי יוסף נורא נבהל, אמר לו, אחרי זה כל כך הרבה השקענו במיטה, שתהיה בסדר, בסוף הרבי לא יכול לישון, אז אחרי זה אמר לו, המיטה עשויה טוב מאוד, רק מרגישים עליה, עצבות מושחרת. ואז התברר שעשו את המיטה בתשעת הימים. ויעזור לא יכל לישון. שהשם יעזור שיהיה שבת שלום, שנזכה לעסוק במה שעוסקים בצורה הנכונה.
וביושר.
זה הכי חשוב.
תודה רבה.
הכל טוב, אגודי בנסיעו, הכל טוב.
שבדרך נכוחה תבשרם היום סליחה ובתפילת השחר אמציאם חינך יא שמע
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
יש שיר שמכירים אותה ברחוב החילוני על שמו לייזר הנגר, הנגר בעיר העתיקה. שרו אותו כבר בכל מיני מקומות, שמו לייזר, שולם טילימזוגר וכן הלאה. לא יודעו מי זה שולם טילימזוגר ומי זה רב זונדל ומי זה לייזר, אז ככה. שמואל לייזר זילברמן אכן היה כדברי השיר נגר בעיר עתיקה. בעיר עתיקה שהתגורר כמסתבר לא ברוב היהודי המוכר, אלא בזו הרוב המוסלמי המורחק, ברחוב יותר נכון בסמטה, בעל שם מכובד רחוב מלות המדרשה. יש אסריה, חלדיה, יש שם הרחוב שנקרא מלות המדרשה. מדובר ברחוב שיש בו מבנים מהתקופה הממלוקית. המדרשה שהחוב נקרא לשמה היא מדרסה, ללימוד הלכה המוסלמית שהייתה קיימת באזור הזה עד עוד במאה ה-14. הרחוב מסתעף מתוך אזור העמק או מתוך רחוב הגיא, עולה מערבה מדרגות מדרגות עד שמגיע לשוק הנקרא בערבית חן אל זית. זה רחוב בית הבד. הרחוב שניצב לו רחוב המדרסה מכיוון מזרח מגיע עד הר הבית. הוא נקרא רחוב שער המשגיח. רחוב אלעדין של ימינו. איך אומרים פאר בעבר עדיין נקרא לבתים העתיקים האלו שכמו קם מהם מתקופה ממלוכית. הבתים שמשנה זדה הרחוב המקומר, בחלקו מקושרים זה לזה, מעל גבי כמרון של הרחוב, ולמעשה מתחברים לציבור אחד של בתים, כי זוהי דרכה של ירושלים העתיקה. מצד ימין של הרחוב, בסמטה שפונה צפונה לכיוון הוויה דל רוזה, מה שנקרא הסמטה שמקודש לנוצרים, נמצאת סמטת רחוב הדגל. ברחוב הזה שכנה כבוד בעבר פעם במשך עשרות שנים, מערכת של העיתון הירושלים המפורסם החבצלת. וגם בית הדפוס היה שם. כאן התקיים מרכז תרבותי חשוב, בחצר החבצלת היה מקום מגוריו של עורך העיתון, ישראל דוב פרומקין ומשפחתו. פרומקין ייסד בחצרו גם בית הכנסת שהתפללו בו כמנהג חסידי חב"ד. השופט גד פרומקין, בנו של העורך של העיתון, היטיב לתאר בספרו דרך שופט בירושלים את כל הסביבה, על הסמטאות שלה, האישים שהיו שם, במקום שהוא גר. ספר זה של השופט דוב פרומקין משמש מקור נכבד של אותו אדם שאנחנו קוראים לו שלמה לייזר הנגר. פרומקין מספר על בית הממשל הטורקי והפחה בעיר עתיקה שנקראים אסריה, שהכניסה אליהם הייתה מאותו רחוב, מעלות המדרשה. משרדי הפחה מודרים והאובות של הסוסים של הפרשים שלהם היו משמשים מעבר מתמיד לעוברים ושבים במקום הזה. ובכלל אלה ילדי הדרדיקי שהולכים לחיידר שברוב היהודי חוזרים, הולכים ממנו וחוזרים ממנו. שער האהובה היא אחד הרחובות של הגיא מול חצרו של שמואל לייזר הנגר. בפינת רחוב הדקל, קיים רחוב אל בורק, הוא הרחוב ששם שכנה מערכת העיתון החבצלת, שהיא ליד אסריה, עמד ביתו של שמואל לייזר. מדובר היה בבית דו-קומתי, אשר למשקוף הדלת בקומה הראשונה נשאר עד היום השקע של המזוזה, מימים עברו. הבית נושא כאן מספר 27, ולא סתם בית היה כאן. שמואל לייזר יסד בביתו בית הכנסת, ולא סתם בית הכנסת, אלא בית הכנסת לבעלי מלאכה שהתגורו בסביבה. איש ירושלים, ישעיהו רפאלוביץ', באוטוביוגרפיה שלו, ציונים, בפרק על בעלי המלאכה בירושלים, מונה טיפוסים מעניינים מהעיר העתיקה שנשארו בזיכרונו, כמו רב ניסנה סנדר, או רב שולם שניידר, שהיה רגיל לעשות בשבתות אחרי הצהריים בביתו, ולספק להם מגדנות לילדים עבור פרקי התהילים שאומרים. הוא ממשיך רפאלוביץ' מספר כי השלישי שבחבורה היה שמואל לייזר הנגר. הוא היה נגר טוב, עסק בעשיית דלתות וחלונות לבתים שנבנו בשכונות מחוץ לחומות העיר, וגם ידע לעשות רהיטים. גד פומקין בספרו דרך שופט בירושלים, דרך שופט בירושלים, מדבר הרבה על שמואל לייזר, על בית הכנסת שלו, על דמותו של איש זה, אך גם על תחביו הבלתי רגיל שלו, קיום מצוות פדיון בית החמור. וכך הוא מספר, בתוך החזקה של שמואל לייזר, אשר הנגירה שלו הייתה במרתף אפל שבמלא הרחוב, יסד יחד בחצרו חדר אחד לבית תפילה. והיה זה, אם אין זכונים מתני, בית תפילה אחד של מסנגדים, שבאותו סביבה. שמואל לייזר היה יהודי רחב, גרם בעל מלאכה, עלי זה שמח בחלקו, קצת בעל גאווה, חומד לצון ואוהב להתהדר במצוות שאינו מן השכיחות. נוסף למצוות של החזקה בית הכנסת, חביבה הייתה עליו מצוות פדיון בית החמור. שלא כל אדם זוכה בה, זמן לזמן היה קונה אתון מבחירה ללדת, וכנולד חמור ביתר רחמה, הם שדה חגיגית הפדיון, מקשט את העייר הרך בתכשיטי אשתו ובנות ביתו, מזמין רבנים ויראים ואת הכהן לבדות ממנו את הפתח חמור, לאחר קיום מצווה היה מכיר, היה מוכר את האתון על העייר שלה. סופו של שמואל לייזר היה טרגי. בחג הפסח של שנת תרפ"א 1920, שעה שהאנגלים שלטו כבר בארץ, פרצו פרעות מצד הערבים בירושלים, בייחוד פגוע הפרעות בירושלים העתיקה. שמואל לייזר הנגר התבקש לעזוב את הבית שלו, לחוג את אל הסדר מחוץ לביתו. ולעבור או לבני משפחה ברוב היהודי או מחוץ לחומות. הוא סירב ואמר שהוא חוגג ביתו את ליל הסדר במשך למעלה מ-30 שנה ולא יקרה כלום. הוא גם שמח על שכניו וידידיו בני משפחת חוסני שהבטיחו לו כי אין לו ממה לדאוג. ביום ראשון בשבוע תזיין ניסן תרפ"א הגיע לירושלים לפני בית העירייה שמקוות שער יפו תלוחת החוגגים הערבים מחברון והסביבה מה שקורא זה פעם ליל קדר. ראש העירייה הערבי סיים את הנאום שלו כשהוא משביע את המפגינים לשפוך את דמם על מולדתם של פלסטינה, והשייח החברוני שעמד בראש התלוחה סיים את נאומו בקריאה אטבח אל יהוד, שחטו את היהודים, וקריאתו אותם מעין אות לפעולה, ומיד החלו ההתפרעויות. ההמון הפרוע התפרץ לסמטאות העיר העתיקה, התחיל לפגוע ביהודים, להרוס ולשדוד את רכושם, אחרי התברר כי לפורעים מחברון ומשכם הצטרפו שכנים ערבים של התושבים היהודים, הזעקות היו הורגים יהודים, וכל הזעקות האלה הקיפו את סמטאות העיר העתיקה. השכנים הערבים של שמואל לייזר לא הגנו עליו, למרות שכנות טובה וידידות של למעלה מ-30 שנה. שמואל לייזר, אותו בא מלאכה יקר ומיוחד, מצא את מותו מידי הפורעים הערבים באותם ימים טרגיים. הוא הובא לקבורה בבית העלמין היהודי של הר הזיתים, הוא השאיר אחריו משפחה ענפה. סיפורו של שמואל לייזר הנגר. זה הסיפור, אנחנו עכשיו לפזמן את השיר, אבל אנחנו נשמע קטע מהפיוט מתוך הסליחות.
Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
פנחס גרייבסקי היה אחד מחוקרי ירושלים המיוחדים. כתב חוברות בכל מיני נושאים. והוא, במסגרת כל החוברות שהוא כתב, הוא כתב חוברת מיוחדת החרש והמזכיר בירושלים. ספר זיכרון לאומנים בתי המלאכה וחרושת המעשה הראשונים בירושלים, מזמן תחילת היישוב של הדת אשכנזים. חוברת משנת תפריש צדיק. והוא כותב שמה, רב חיים הנגר. אחד מזקני האומנים הראשונים בירושלים היה רב חיים נגר, בן רב יהודה אייזנשטיין. הוא בא לירושלים לפני כ-70 שנה, ולא נגע לבד היה רב חיים אייזנשטיין, כי מיד ושם שלו באומנות שונות. הבנאים הגדולים בירושלים, מבני ברית ומאינם בני ברית, התחשבו בתוכניותיו. והיה מנצח על כל המלאכה בשכונת בתי מחסה ובתי הכנסת האורחים של הרוסים. הוא שאף תמיד להתנחל בארץ, והיה הראשון שקנה אותו המגרש השמם סמוך להר הבית, על יד בית חולים משגב לדח ושכונת בתי מחסה. המגרש היה שמם וחרד, מקום מקלט לגנבים ושודדים ורוצחים שהתחבו שם בין עצי הצבר ובתוך הבורות והמערות שבו, והיבים בו 4 חדרים קטנים, סוכת עץ ומקווה מים. ויגר שמה, אותו חיים נגר, הוא ביתו בני ביתו. בלילה היו גנבים מכפר סילואן, קופצים מחצר הגוזלנים עם צורות בגדים וכלים גנובים, עוברים ברמיזה ומאמים עליו שישתוק וליצוק, ידעו שער הקטן וברחו אל הכפר. ביום השבת הראשון בבוקר, בשבתו פעם מבני ביתו בסוכתו, שמע פתאום מיה גדולה מכל הצדדים, התפרצו אנשי צבא, יחפשו בין עצי הצבר, בתוך הבערות והמערות, שאלו אותם על החרדה הזאת, השיבו לו כי בליל שבת ברחו 15 שודדים ורוצחים מבית האסורים, וגמו עשה להם לחפש, ויחפשו ולא מצאו, נעלמו ואינם. רכי הלבב אומנם העירו אותו כי יעזור המקום הנורא הזה, אבל הוא לא שמע להם, וישאר לשבת בו עד שמחרו לרבי יוסף שלום מעדן, שבנה לו השכונה והישיבה המפוארת פורת יוסף. היו אמנם רבים שחפצו לקנות ממנו את המגרש במחיר גדול, אבל אדיר כל חפצו היה למכור את המגרש הזה לדבר שבקדושה, לישיבה, והתנאי התנאי עם המוכר שיהיה לו זכות לגור בו כל ימי חייו, באחד הבתים הנשקפים אל הר הבית, והמורשים ערכו לו בזה לפי הכתב הבא כדי לקמן, וכך כתבו לו. דעתי לקיום ולמת הצדק ביד הרב חיים ובידי איינשטיין הנגר, איך שקנינו מנו הבתים והקרקע עומדים על רגל הר ציון, על פי קושן הממשלה ירום עודה, הבתים והקרקע כנגד הר הבית, והתחייבנו בתנאי קודם למעשה, ליתם בית הבתים הענל לדור לרב חיים הנגר כל ימי חייו, וגם תשמישיו מים ובית התפשיל, ודריסת הרגל בדרך כולם, וגם שיתנו לו מבור אשר הבית יהיה בו, ויבנו לו חלונות נשקפים נגד הר הבית, וכל זה אנחנו מורשים ערבים בזה לאמץ לצדק, וקיין דאגה סודר, בקיצור, קפי הו תף רש עין, חתום הרב בן ציום עוד חי חזן. אבל אותו חיים נגר לא זכה עוד לגור במקום הזה, המוות קידם אותו בשנת תף רש עין דלת, הוא נפטר לבית עולמו. המחיר שקיבל את המגרש הזה הניח על קרן הצבי בשטרות, ועוד מגרש אחד היה לו נחלה בשנת תפריש מדלת בכפר סילובן, ואחד משומרי הקנייה הזאת לקח את זה, ויש את השטר הזה מאוד שטר מעניין על בית שהוא קנה שם במקום הזה. אבל לא היה נגר שם בשכונת מהיר עתיקה, וגם בכפר השילוח. הראשון בתציית עצי הזית מבני כ-77 שנים היה רב חיים יקב ובר. ובעד ההצטיינות שלו במלאכה קיבל עוד כבוד מהתערוכה בפריז. בשנת 1867, אחרי שהוא עזב את ירושלים בסיבת מחלה שלו, מילא בנו, רבי יעקב דוב, יעקב, את מקומו בחרושת הזאת. ביתו מצטיין תמיד במלאכה טובה, הפיח באיזה רוח חיים בכל העיר, וכולם באו אליהם. בשנת 1888 הזמינו אצל אמני כהל אוסטריה והונגריה, תיבה משובצת, משבצות דפים ועץ שחור, שורה לכבוד פרנץ יוסף, ואז ביקשו ממנו שיבנה את התיבה. ביותי פה בשנת הפרשן, הנסיך הגמני אתיל ורעייתו, התבקשתי מאת המלך לקח עץ הזית שבית התיומים הסורי שנלר, להביא שם עבודתו, והנסיר והנסיכה קנו ממנו תס גדולה ושולחן כתיבה. וככה יש תיאור, כשבנו את הגגות, רפים לקחו מהמפעל של שנלר, וזה רפים שנחרט אליהם השם משה מנטיפיורי. מי שימצא רעף כזה, יראה בית שמפרקים עודים רעפים, כדי, במה שנקרא, בשכונות הוותיקות של ירושלים, כדי שיתקרב לבדוק אם הוא מוצא רעף כזה, שיש לו חתימה של כתוב משה מנטיפיורי, שווה הרבה מאוד כסף. אחד המקומות שלמדו נגרות היה בתי היתומים. בתי היתומים, שם לימדו בית היתומים דיסקין, בית היתומים בלומנטל, בית היתומים הספרדי. הם גם הוציאו חוברת של תמונות של הנגרות, איך היו בנגרות בירושלים, גם בדיסקין וגם במקומות אחרים. וככה ילדים למדו נגרות. יש דבר מעניין שימצא בתוספת התקנות של עץ חיים, בחוברת התקנות של עץ חיים שכתוב, כתב בשמור סלנט, ושם כתוב בצורה מאוד ברורה, ילד שמגיע לגיל 13, והוא לא רוצה ללמוד, לא צריך להכריח אותו, ולמדים אותו מקצוע של ללמוד נגרות, ואחרי זה, בעזרת השם, הוא יגדל, הוא יהיה תלמיד חכם, אבל מה? ילמד נגרות, ויצמידו לו אחרי הצהריים, שיהיה לו משקה חונך, מישהו איזה רבי שיחליט שהוא לומד איתו. בואו נצא לעוד אחד מהשירים של הפיוטים של הסליחות.
דגלג
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
היה אומן שקראו לו מאיר. מאיר, אחד מהאומנים שהיה פה, מסתובב גם שם, מאיר הנגר, אולי כמו שאר הנגרים שבעולם, שכל הנגרים מבקשים לעשות להם שולחן כיסא ארון, או לוקחים מהם עץ, פושטים בו את ידיהם, עושים בו כרצונם, ואין הם סתים ליבם לרצונו של העץ. מחמת הדוחק, הדוחק הפרנסה מרים על הגרים למלאכה שלהם, ואין דתם פנה לשגיח במשלתו של העץ ולהתבונן. שם העזן עשה מן השולחן, מבקש היה כל ימיו לשמש כיסא. מכיוון שבעל כוחון נפח לשולחן, נמצא העץ בצער כל ימיו. מאיר הנגר לוחן, שמבד בקריטו במנות הנגרות, ידע את נפשם של העצים, ואף את לשונם היה מכיר. דבר מעניין להכיר את הלשונות של שלמה המלך, ידע לשונות שחיות, אותו מאיר ידע גם שתן להבין את הלשון של העץ. ככה היה מנהגו של מאיר, היה מניח לפניו בול עץ, מתיישב כנגדו, מתחיל משפשב ונבחין לשור של העץ. אבל נראה מה נעשה בך. היה פותח וקולו חודר את מעבה העץ. שם אהרון מטבח מבקש את עליות, כיוון שישיב העץ בשלילה, היה ממשיך כיסא, מדף, וככה היה מונה לפני הכיסא שימושים ושימושים שונים, עד שהעץ בוחר את יהודו. הוא מתמסר למסורו של מאיר, למקצועה, הנגר בנפש חבצה, לא הרעיתים שעשו שער נגים כמו שער היצירות, שיצאו דרך הדף שמאיר הנגר, הוא ידע לעשות את הדברים בצורה חכמה. אבל מה שנקרא, היה מדבר עם העצים. כך הרש בכל עצי הנגריה, לבד מאחד. היה זה בול עץ, אלון, חסון, כבד, שחש מאיר הנגר לפני כמה שנים. באותם ימים לא הייתה פרוטה מצויה בכיסו של הנגר, והסכום שהתבקש לשלם עבור העץ אלון היה מופקע. עיניו של מאיר הסגירו אותו והרגיש בו הסוחר שכל אשר ידרש ישלם. כפי ששיער התגר כך היה. הוא לא מנע את עצמו מאיר מהקניין הזה, קנה את העץ היקר הזה, לקח את זה אליו. הוא אמר, חי נפשי, מעולם לא פגשתי עץ שכם אותו. אבל אותו מאיר שאהב מאוד את העץ הזה, לא ידע את מבוקשו. אולי שלמה כחמת אהבה יתרה ששאב את העץ המיוחד הזה, הוא שואל מיטה, העץ משיב לו בשלילה. אולי ארון גדול מפואר ומהודר, שוב שומע הנגר לו, בשפת העצים. סבור היה הנגר כי פגע בידידו, עצה מנהב אמר, אינני אומר ארון של חולין, ארון שקודש ישמך. התרחב מיני תורים וחירות דמות של שבעת המינים, ובקרבך ישכנו ספרים יום יום, ישקוך אוהבי התורה. פקח הנגר את עיניו וידע, גם כך אין נפשך מתרצה. לא חלף יום, לא ישתדל הנגר לגלות מצפונו של העץ, הוא לא הבין מה העץ רוצה, אך לשב, בקץ 3 שנים למין היום בו נרחש האלון, כבר הוחזק העץ כמי שאינו יודע את עצמו. לעשות מנוראית בעל כוחו, לא אלא הנגר הדעתו. שרמר זה אינו כשר הנגרים. בצר לו התייאש האומן, נטל את ידיו, והניחו בדמעות, בקרן זווית, וכך היה מונח שם כאבן שאין לו הופכים, כמובן שאין לו גם טובים. מקץ שתיים ימים, הזדמן הנגר מלאכת כיסא פשוטה. אחד העצים התנדב מעצמו למלאכה, וידיו המהירות של הנגר פסלו מנו 4 רגליים, ומושב נעים ונוח. כמעט ששלמה מלאכה, יש לנו יותר די חומר לעשות ממנו משענת. משענת פנה הנגר בשאלה לאחד העצים, ולא ישיב לעולם לא. משענת פנה לעץ אחר, ואחריו לשאר העצים אשר בבית המלאכה, משענת, ולא נענה. סבור היה נגר ללכת אל השוק לקנות עץ לשם משענת. בדרכו החוצה הבחין בזווית העין, בעץ האלון, לשם ארון קודש לא מסר את עצמו, ואיך יבקש ממנו לעשות ממנו משענת. פיקפק בינו לבין עצמו, מקום מקום חשב, השאל את נטל בול העץ, ולקח אותו, הניח אותו על ברכיו. דומה שברכיו נחשפו למגע של העץ, גם העץ החל לקרבתו של האומן, משנת תקדים העץ את האומן, משנת. איני יודע, אומר אומן, עץ שכמותך רק משנת? אינך חף איזה משנת? שאל העץ בצער, כמדומה שהייתי, שכבודו זקוק למשנת. זקוק אני למשנת, אבל אתה? עץ אלון חסון רק משנת? לא כך חשבתי. סבור אתה שלא הצליח? אינן סבור כך, אלא שכל השנים הללו אמרתי בלבי, אעשה אותך ארון קודש, או תיבה לשליח ציבור, במה לקריאה בתורה, או כיסא אליהו, וכולם מכירים בך, מתקדשים על איתך. הלא מעתה אעשה שעשך משנת, איש לא יודע תיבך, כולם יקרוך כיסא, וסופך להתבטל 4 רגליים במושב שנעשו מעץ פשוט ממך. עכשיו העץ מעורר והאומן ממשיך, יודע את הגורל שמשנת, העץ האזין, משנת, הכל מפנים לתגבם. לעולם לא תזכה לראות מאור פנים של אנשים. אתה תתמוך בגבם, ומצדם לא יקיעו לך טובה. אני מבין, אומר העץ. איני אומר שאין הבריאות צריכות למשנת, שימלא היה פעמים שאין הם מתקיימים בכוחות עצמם. ולכן רוצה אני, קוטע אלון את האומן, הרי לי משנת. כרצונך, אומר האומן, לא לבידו לעצני את תארו, ייקח עשות חמישנת הליכה לסכנים. כך יכול פחות להיחרץ גורך, לראות רק גבם של אנשים. הכל יקיעו אותך כמשנת אתה, הנתמכים בך. אנא, עשה אותי משנת לכיסא, כיסא פשוט, התחנן לבול עץ. חושש אני לך, אומר הנגר. בקיצור, מזה שנתיים ימים מונח אני בקרן זווית, האמן לי כבר עכשיו אתה להיות משנת. קיצור, דו שיח מניע שאותו מאיר הנגר, שבסוף עשה את הבול עץ הזה למשנת. מי הוא אותו האומן מאיר ומי זה העץ אלון הזה? מדוע הוא כך קשה לאומן להכיר דווקא את משלתו של העץ האהוב עליו, ולבסוף הוא לא עושה כבקשתו. מי הוא המשנת? מי הם הנשנים? מהי קרן לזווית במונח האלון במשך שנתיים? נמשלים רבים כמוסים יש בדבר הזה. ולמאיר האומן רומז זה מאיר הגדול. למאיר הגדול רבונו של עולם. המאיר לארץ הדרים עליה. הוא האומן הגדול. אומנותו עולם. שלא כמלכי בשר ודם יודע השם היטב טבעו של כל יציר נברא. בכל דור יש לו לקדוש ברוך הוא צדיק גדול וצדיק שמהווים משנת לכל העולם. ואולי להם דבר צדיקים כאלו. והוא יודע האומן כי התפקיד שלהם להיות משנת. ולכן תחילה לוקחים את המשנת הזאת. אומר רבי דם הרב, וכל יום בת קול יוצאת מהר החורב, ואומרת, כל היום כולו נזונים בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים, מערב שבת לערב שבת. איש בעולם לא מכיר בעובדה כעולם ניזון בשל אדם שאין לו מלא חול. ואולי לא זקוק לכך. איש לא מבחין בכך, ומשנת עולמית המצויה בסתר. מבחינת הקדוש ברוך הוא מתואר כבן. אבל כך, בבוא האומן להכריע את הגורלם של שאר העצים, הוא מתיישב למולם, ואילו בעץ אלון נוהג אחרת. הוא מניחו על ברכיו, כאב המקרב אליו לבנו, מדוע נקרא צדיק אלון? לא יודע. אולי זה משל למחנכים הדגולים שבבואם להתאבות דרך לבנם האהובם, חלומותיהם כל כך גדולים ודויקים. בקיצור, משל ונמשל שכתב על זה רב שמשון פינקוס, על הסיפור של האלון, המאיר הנגר והאלון. אנחנו נסיים בעוד קטע של פיוט מסליחות. תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים. אנחנו נפגש שבוע הבא עם סיפור ירושלים נוספים.
רחום וחנון חטאנו לפניך, רחם, רחם עלינו. אדון עשה לי חוד, בוחן אליי
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד